אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה אנחנו חושפים בפניכם את סודות ההצלחה של האנשים שעשו את זה ובענק. כאן שחר קייקוב, והיום אני מארח בפודקאסט את רוני ליף. שלום.
שלום.
רוני, איזה כיף שאת פה.
אני גם שמחה להיות פה מאוד.
אם אתם שומעים כשרוני כזאת ככה רגועה ושלווה, תכף תבינו למה כל כך שלב לה ורגוע לה בחיים. סבבה. אז רוני, קודם כל, ככה, כל מי שראה את הפודקאסט שלי, את הוולוג שעשיתי אמבטי את קרח, ושכולי כזה קפאתי מקור וכזה, לקח לי מלא זמן עד שהתרגלתי, אז היה אצל רוני. זכית להקפיא אותי. אז כל מי ששואל, שחר, מה אתה משוגע, אתה פסיכופת, למה שתיכנס לאמבטי את קרח, למה שתעשה את זה לעצמך, אז בשביל זה הבאתי לפה את רוני, כדי שתבינו באמת את המהות של מאחורי הקלעים, שתבינו את כל העניין של התרפיה, והריפוי, והנפש, והמיינד, והגוף. רוני היא הבן אדם. אז רוני, תציגי את עצמך ככה שיכירו אותך קצת.
קודם כל, תודה על ההקדמה הזאת. אז אני הידרותרפיסטית כבר ב-17 שנה האחרונות. זה אומר שאני מטפלת בסביבה של מים. בריכה, לפעמים מרחבים שהם ממש הטבע. יכול להיות הכנרת, אגם. אבל בעיקר בבריכה, ומתעסקת גם בדברים אחרים. אני מתופפת בהרכב של טיפוף, שנקרא ולאו, ואני משחקת פוצ'יבולי כבר הרבה מאוד שנים, וכל הדברים האלה מאוד עוזרים לי לצלוח את החיים וליהנות מהם. אז משם המקור לכל מה שאני עושה. פשוט להיות בסביבה שעושה לי טוב, ומסתבר שהיא עושה גם לאחרים טוב, אז להעביר את הדבר הזה הלאה.
יום, מטורף. אז את ממש לקחת את זה, זאת אומרת, כמפעל חיים, שמתי לב. כאילו, כל העיסוק שלך, כל מה שאת עושה, ממש מהבוקר עד הערב, עוסק סביב התחומים האלה, שאני אגיד לך למה אני כל כך מחובר לזה, כאילו, גם תוך כדי שאני מדבר על זה, עולות לי תמונות לראש, כאילו. אני, בתור מישהו שעברתי תקיפה פה בנתניה, זאת אומרת, אני הייתי בבית ספר שבגיל 14 זה היה, תפסו אותי עבריינים, נערים, מחוץ לכותלי בית הספר בדרך הביתה, ותקפו אותי, ממש, באיומים, עם סכין, לקחו אותי הצידה, ממש עשו לי, את יודעת, ככה, טראומה כזאת, כמו שצריך, ולא רציתי לחזור לבית הספר. והייתי בחרדות, ופעם ראשונה, אגב, בחיים שלי, שנכנסתי התקף חרדה, זה ממש קרה לי, פשוט לא ידעתי מה זה התקף חרדה אפילו, פשוט אני מול המחשב, ואני מתחיל להתנשף, כאילו, ממש. ואני לא מבין למה. ואני אתחיל לבכות, ואני לא מבין למה. ולא ילד, לא הרגשתי שפחדתי, לא הרגשתי, אני הייתי ילד סופר אמיץ, כאילו, יש בעיות? מעולה, תקראו לי, כזה. לא הרגשתי שפחדתי, לא זה, אבל קרה משהו בסיטואציה שגרם לי ממש לאיזשהו מצב נפשי שהתערער, נקרא לזה, ולא רציתי לחזור לבית הספר. והרגשתי שאני גם משהו נפגע, ורציתי להתרפות, זאת אומרת, להיות במקום טוב. עברתי לכפר הירוק. זה התחיל מזה שעברתי לכפר הירוק.
כתלמיד בית ספר.
מה זה?
כתלמיד בית ספר.
כתלמיד, כן. עברתי מהבית ספר שבו זה קרה, שהבנתי שלא הולכים לעשות עם זה שום דבר, למקום שבו כל המהות שלו זה ללמוד באווירה תרפיסטית, כפרית, בכיף שלך, בחופש שלך, לתת לנפש בעצם את המקום שלה. האופציה השנייה, אגב, היה הטכני של חיל האוויר, שזה כאילו הכי משמע צבאית, וכאילו, עכשיו, אני מצד אחד במהות שלי זה כאילו חינוך כזה של מצוינות ותמיד הכי גבוה, מצד שני, הנפש, שצריכה רגע את המקום להתרפות, והיה לי את הקונפליקט הזה בין הרצון למצוינות וגבוה, לבין הרצון לנפש ולבריאות שלי, וכשעברתי לכפר הירוק, הרגשתי פשוט, זה היה שנייה לפני שעברתי אליו, הרגשתי שאני בול במקום הנכון. שבאתי שם למבחני קבלה. אמרתי, פשוט אמרתי לאמא שלי, אמא, פה אני רוצה ללמוד. ככה, כזה. אפילו לא חשבתי על חיל האוויר בשלב הזה. ואגב, הדבר המדהים שקרה זה שהפכתי להיות תלמיד מצטיין, ובכיתה י"א מצטיין שכבה. יפה?
יפה.
תראי איזה קטע. כי עבדתי על הנפש, כי הייתי במקום שנותן לי את המקום.
מקום שנותן לי. כי היית מי שאתה.
כן.
המקום הזה קיבל אותך כמו שאתה.
לגמרי, וגם בגלל זה אני כל כך, כל כך מבין, באמת מבין, באמת יודע, את המשמעות של עבודה על הנפש, של התרפיה הזאת. וכשבאתי אלייך, וואו, זה כזה היה, וואו, הנה, אני, זה שוב זה. זה שוב המקום הזה, זה שוב המקום הזה ש, שנותן לי שליטה על עצמי, על הנפש, נותן לי, אפילו, קראתי איזה שליטה, אבל זה יותר דווקא לשחרר, לרפות. דווקא השליטה האמיתית מגיעה דווקא כשאתה משחרר, זה מעניין.
גם אז אני אספר לך על העבר שלי, מה שהביא אותי בכלל לעשות את מה שאני עושה.
כן.
אז אני אחרי הצבא, אני לא מיד יצאתי לטיול הגדול, אלא הייתי מדריכת קפוארה. כן.
למדתי קפוארה פעם.
וואלה.
כן, שיש את הבירימבאו.
נכון. אז הייתי מדריכת קפוארה הרבה מאוד שנים, ואז נסעתי לטיול בעצם בעקבות הקפוארה, ושם קרה משהו ש... בעצם נכנסתי לאיזשהו מצב, אני יודעת היום להגיד שהייתי במצב יותר מתקשר, הייתי מאוד מחוברת, ומאוד לחצתי את הסביבה שסביבי, בגלל שנסעתי עם חברות שהן לא קשורות לחיים שלי, אלא הכרתי אותן בטיול, ומאוד נבהלו מזה איך אני מדברת, ואיך אני מתלהבת, וכמה אני טובה בקפוארה, והייתי, נכנסתי כנראה לאיזשהו מצב... מאוד מחובר, והם מאוד נבהלו, והם קראו להורים שלי, והם החזירו אותי לארץ.
נבהלו כי חשבו שאת איבדת את השפיות בעצם.
כן.
אוקיי.
ומה שקרה זה שהוחזרתי בעל כורחי לישראל.
די.
כן. והייתי אצל פסיכיאטרית סביב השנתיים שלוש, ולמדתי בווינגייט, ולמדתי הידרותרפיה, והכל היה ממש ממש בסדר. אבל מה שקרה זה ש... לקחתי תרופות פסיכיאטריות, גם הייתי מאוד מאוזנת, הרבה מאוד זמן, לא בוכה, לא צוחקת, לא מאוד פלט. ועם הזמן רציתי פשוט להפסיק לקחת את התרופות האלה, אני לא בן אדם שלוקח אקמול. ואז באתי לפסיכיאטרית שלי ואמרתי לה אחרי זה 3 שנים, אוקיי, אמרת 3 שנים שאני אקח את התרופות, יאללה, מספיק. אז היא אמרה לי, לא, ב5 שנים הקרובות, את צריכה להמשיך לקחת תרופות.
יו,
ואז אמרתי לה, אוקיי,
את לא מבינה איך זה עושה לי רע כשאני שומע את זה.
אז כמעט הפכתי את השולחן, פשוט קניתי כרטיס טיסה לברזיל, לאותו מקום שבו זה קרה, ופשוט עשיתי סגירת מעגל עם עצמי. ומאז אני באמת באמת יודעת מי אני. המון המון שנים אני מחפשת באמת באמת לחפור בנפש.
כי מה שקרה לי היה... כאילו ממש הלכת למסעות מאוד עמוקים.
כן, כי מה שקרה לי היה משהו שהוא לא היה בשליטתי. וזה פוסט-טראומה. מה שאתה חווית, זה פוסט-טראומה. הגיעו חבורה של בריונים, שעשו מה שהם עשו, והדבר הזה לא היה בשליטתך, כמו שהדבר הזה לא היה בשליטתי. ואני, למשל, אני מאוד מכבדת את המשפחה שלי, הם לא ידעו לעשות שום דבר אחר. ואני מאוד אוהבת אותם, וכל מה שהם עשו, ואני לא שופטת שום דבר. אבל אני, בתור האדם שנלקח, לא היה לי שליטה על המצב.
רגע, אז אני חייב להבין, אז לא באמת הייתה בעיה. זאת אומרת.
אני חושבת שלא באמת הייתה בעיה, אלא הייתה בעיה של דברים שאנשים ידעו מה לעשות כשהם נלחצים. אז כשנלחצים, קוראים לאימא, ואימא נמצאת בישראל, ואני נמצאת בברזיל, יש הרבה לחץ, ויודעים לעשות את מה שיודעים לעשות.
אז הם חשבו שאת מהמקרים האלה של אלה שמאבדים את עצמם בחול, כאילו? זה...
כן, סוג של חיליק המחלץ כזה. אבל אני הייתי בנה מאוד קואופרטיבי, ובאמת חזרתי לתלם, וכל מה שעשיתי, זה גם לא הסתרתי את מה שעברתי. אני דיברתי על זה הרבה מאוד, אני כתבתי, הרבה דברים שהיום אני אומרת למטופלים שלי, אל תישארו עם המחשבות ועם הרגשות, אתם צריכים להוציא אותם. אז יש בן אדם אחד שיוציא את זה בכתיבה ובשירה ובטיפוף ובשיחה עם פסיכולוג, אבל יש המון המון דרכים היום להוציא את מה שיש לנו בנבחי ליבנו. אז... מים, למשל, זה אחד המקומות שמקבלים אותנו בדיוק כמו שאנחנו. הם לא יגידו לנו שום דבר, הם לא ילקו אותנו באיזשהו, זה צריך להיות ככה, בצורה מאוד מסוימת. לא, אנחנו פשוט ניכנס לתוכם, ואנחנו נרגיש איך אנחנו, ואיך אנחנו היום, ואיך אנחנו כרגע. וגם אנחנו נרגיש את הנשימה שלנו, ונרגיש את מה אנחנו צריכים עכשיו.
הבנתי, אז בעצם את עברת איזושהי, את יודעת, כל אחד יכול, אגב, להגיע למקום כזה או אחר בחיים שלו. אז עברתי איזושהי טלטלה, נקרא לזה נפשית, זאת אומרת, נכנסתי איזשהו לופ, ואחרי זה כשניסו למצוא איזשהו פתרון, אז זה היה פסיכיאטריה, שזה בכלל לא הכיוון, אם את שואלת אותי לפחות. אני אגב בעד, באמת, רק במקרים סופר קיצוניים, אולי, 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 לשקול ללכת לפסיכיאטר.
כן, יש לי הרבה שיפוטיות לגבי פסיכיאטריה, וכמוך אני חושבת שרק במקרה קיצון...
גם אותי לקחו לפסיכיאטר. גם אותי לקחו לפסיכיאטר.
לא יודע באמת מה עובר.
אמרו לי, לך לפסיכיאטר, אתה אולי צריך כדורים נגד דיכאון. מה הקשר? יש לי בעיות, היו לי בעיות בבטן בכלל. מה הקשר? כדורים נגד דיכאון. לא, כי מסתבר שאותם אנזימים שגורמים לזה, גורמים גם לבעיות בבטן, בלה 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 בלה. אמרתי להם, תקשיבו, חבר'ה, אני יודע שכדורים נותנים לבן אדם חולה. אני לא חושב שאני חולה, אני חושב שאני בריא, ואני חושב שאפשר לעבוד גם אחרת. באיזשהו שלב אמרתי, תודה רבה לכולם, לכל הרופאים, לפסיכיאטר, לכולם. אמרתי להם, תודה רבה לכולכם על העצות. תודה, אני אמצא את הדרך בעצמי. ובאמת מצאתי. זאת אומרת, ושוב, אני חושב שכל בן אדם, זה יכול לתפוס אותו בנקודה כזו או אחרת בחיים, שיש לו איזושהי נפילה או לופ או בלבול או מועקה או אפילו בור, שהוא צריך, אתה יודע, להתמודד איתו נפשי, וצריך לדעת גם למצוא את הדרכים הנכונות.
לגמרי. אני יכולה להגיד לך שבאמת החיים בישראל, אחרי שאתה בצבא והלחץ, וגם נכון, היה לי שירות צבאי מאוד מאוד מסוים, שהביא אותי גם למחשבות לחומה ביולוגית, כימית, אטומית, המון המון וואו, דברים, וואו. ופתאום חופש מוחלט שבום, אתה בברזיל, המון 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 חופש, ואתה אומר, רגע, לא באמת אמורים לחיות רק ככה. כאילו זה, יש, זה אחת הדרכים שישראל מאפשרת לי כאזרח בישראל, כן. אבל פתאום אתה נחשף לחופש מוחלט, ואת הדבר הזה, אני יודעת שלי היה קשה פתאום להכיל.
הבנתי.
והיה שם עושר מאוד מאוד גדול, שהנפש שלי היה לה כנראה קשה להיות עם זה.
כאילו מ-0 ל-100, זה היה בעצם.
ואז לא יכולתי לישון, ולא יכולתי להתנהג באיך שמצפים שהחברה תתנהג. אתה יודע, גם להגיד לבן אדם, אתה אמור לישון 8 שעות ביום. מי אמר? אני בן אדם שישן 5. וזה סבבה, ואני מספיקה המון דברים, ואני עושה אולי איזה פאורנאפ באמצע היום, אבל אני בן אדם שלא צריך כמות שעות כמו שבן אדם אחר. בצבא יכולים לבוא ולהגיד לך, אתה אמור לישון 7 שעות מתכלי, ופתאום לתת לך איזה משימה באמצע הלילה, ולהעיר אותך ולתזז אותך, וכאילו כל הדברים האלה זה המון structures של דברים שאומרים שאמור להיות כך או אחרת. זה לא באמת, הנפש שלנו אין לה... אין לה באמת מסגרת. וזה מה שאני אוהבת במים, שאין להם מבנה. ובאמת אפשר ללמוד מהם כל כך הרבה על עצמנו, שהם פשוט מה שהם, הם ברוס לי אומר, כאילו, you put the water into a cup, it becomes the cup. You put it into a vessel, it becomes the vessel. וכאילו...
be water, my friend.
בדיוק, נכון. be water, my friend. אז זה פשוט ככה. ו... זה פשוט טיפול שהוא אותי מרפא וגם עט. אני בנה מאוד מהיר, מאוד פיירי כזה, אני אש בגדול. אבל בתוך המים אני מעיטים אותי. הם גורמים לי להיות יותר ברגע, יותר איטית.
כן. זאת אומרת שבעצם בעידן של היום, שהכל כאילו לחץ וכאילו סטרס, ובכבישים גם כן, הישראלים חבל על הזמן.
נכון.
אגב, מי ששומע את זה בכביש, די לצפור, לא יעזור, די, די, לא יעזור, יש פקק, שימו פודקאסט. בקיצור, מה, לא?
לגמרי.
ואנחנו מוקפים בכל כך הרבה סטרס. עכשיו, תראי, אני בצבא, בגלל שעברתי המון בדיקות רפואיות קרות, הרפואה היא מאוד קרה, אז לקחו אותי לפסיכולוגית רפואית, ולא ידעתי בכלל מה זה ולמה אני צריך גם פסיכולוגית. ואז אמרו לי, אתה חייב. אמרתי, אם אתם אומרים, אז אני אעשה, בסדר. אם אתם אומרים שאני חייב, אז אני חייב. מכריחים אותי ללכת לפסיכולוגית, בסדר. ואז היא שאלה אותי על הטיפולים ועל הבדיקות ועל כל מיני דברים, שאגב, באזרחות גם עשיתי, ואף אחד לא דיבר איתי על פסיכולוגית רפואית. אוקיי? והרגשתי, אגב, שאני נפגע בנפש ממה שעברתי. ובצבא הם כנראה יודעים את זה יותר טוב. לא רוצים לקחת עליך גם אחריות שלא תקפוץ מאיזה גג או משהו. והם לקחו אותי לפסיכולוגית רפואית, ואז היא אמרה לי, שאלה אותי אם אני, כאילו, בשביל דרך, היא שאלה אותי אם אני מודע לזה שיש לחצים בחיים שהם משפיעים עליי. אמרתי לה, לא, מה את מדברת? עשה לי, יש לחצים, כאילו מה, לפעמים, אפילו כשאתה עולה לאוטובוס, אתה לא שם לב שפעמים האומס ולהגיע בזמן ולעלות בזמן, זה משפיע, אתה מבין את זה, כן? אמרתי לה, אוקיי, לא חשבתי על זה. באמת, לא ידעתי, לא הייתי מודע אפילו לזה שיש דברים שהם גורמים לי ללחץ ביום יום. להספיק את האוטובוס בזמן, להיות סבבה בעבודה ועם הבוס שלך, אז כשהייתי שכיר. התמודדות מול סיטואציות, מול אנשים, מול פה, מול שם, זה. יש המון המון דברים שיכולים להשפיע עליך ולהלחיץ עליך, להלחיץ אותך, שזה פשוט המון עומס, הרבה עומס, כל הזמן עומס. יפה? ואז אני פתאום מסתכל על הקיצון השני, שזה בעצם מה שקורה אצלך בחיים היום, כל העיסוק שלך, שזה בעצם כל מה שקשור ב, לתת מקום, ולהיות חופשי, ולאפשר לעצמך, ולצמוח בצורה שהיא יותר טבעית, יותר אמיתית, יותר נכונה, עם כל העולם המלאכותי והתעשייתי, נכון?
נכון.
ואני יודע שאת גם, אני הייתי אצלך באמבטיית קרח לדוגמה, יפה? ששם זה דווקא הארדקור.
כי הקרח מפגיש אותנו באמת עם, עם האני שאני, בצורה קיצונית ומהירה.
אגב, זה בול.
כדי לפגוש את עצמנו מהר, אנחנו יכולים להיכנס למצב קיצון. ואז כל מה שמפעיל אותנו ברגיל, הוא פשוט יקפוץ, ואז אנחנו נלמד על עצמנו המון דברים. אז זה בעצם להקפיץ את המערכת העצבים שלי. ומה הדבר הראשון שקורה לי כשאני לחוץ? ואם אני יודע שאני מתנהג בצורה מסוימת, יכול להיות שהיא תוכל להשתנות, כי אני אכיר כבר איך אני מתנהג.
נכון.
ואם אני אעשה את זה שוב ושוב, אז יכול להיות שהפאטרן שלי ישתנה. יכול להיות שאני לא רוצה להיות בפייט. אולי אני לא רוצה להיות בפריט.
איך הגעת לזה אבל, כאילו, לכל העניין של אמבטיות קרח? כי זה, קודם כל זה קיצוני, בואו אני אסביר לכם מה זה אמבטיית קרח. אגב, אתם נכנסים לתוך אמבטיה של קרח, בסדר? פשוטו כמשמעו. של שתי מעלות, בין שתיים לארבע מעלות, נכון?
נכון.
נכון, נכון? ואתם נכנסים לקור מאוד 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 קיצוני, ברמה שאתם לא מרגישים קור כמו שכואב לכם בהתחלה, נכון?
נכון.
כואב, פיזית כואב, הגוף פשוט כואב לו. ואני אומר לעצמי, כאילו, מעניין איך הגיעו לזה. בכלל שקור מרפא, שקור גורם לך להתמודד, שקור גם דורש עניין מנטלי ונפשי. תני לי קצת ככה.
אוקיי, אז הרקע. אני הגעתי לקור בגלל שאני שונאת את החורף. ונמאס לי להתמודד עם הדבר הזה. כל פעם אני, עוד פעם החורף הזה, ואני נכנסת לזה דיכאון כזה, ואז אמרתי, טוב, אני נכנסת בזה הכי חזק שיש, והלכתי לפרנסיס, שהוא המדריך הישראלי הרשמי, פה בארץ, חבר יקר, וראיתי שהוא עשה איזושהי סדנה באילת, ואמרתי, טוב, אני מזמינה אותו לפה, ופה הוא יעשה את זה, ואז אני אתמודד עם זה, ואני אפתור את זה אחת ולתמיד. ואיך שנכנסתי לתוך הקרח, מיד הבנתי שאני צריכה מקפיא. מיד, זה קרה, זה היה ברגע.
אצלך כאילו.
כן, תוך יומיים המקפיא כבר עמד אצלי בקליניקה.
די, וואו,
כן.
יומיים זה כלום זמן.
כן, הייתי, אגב, בקורס NLP, על קבלת החלטות, ובהפסקה נפלה החלטה.
מדהים, כאילו, די.
זה היה ממש ככה. התקשרתי לזוהר מקררים, היה לי את הטלפון שלו, ואמרתי לו, טוב, אני רוצה את המקפיא הזה והזה, ופרנסיס בא ועזר לי לאטום אותו, וזה הפך להיות חלק מהכלים שיש אצלי בקליניקה. ופשוט הבנתי שזה עשה לי כל כך, כל כך טוב, אבל זה מוצר כאילו שכשאני מנסה להנגיש אותו ללקוחות, הוא קשה, כי זה לעבור דרך סבל.
כן,
אף אחד לא אוהב לסבול.
נכון.
והמין האנושי אוהב שנוח לו.
נכון.
שחם לנו, שקר בחוץ, ואז אם חם לנו מדי,
לא אוהבים לקום מהמיטה כשקר בחוץ מהפוך.
נכון. אז אנחנו כל הזמן רוצים שיהיה לנו נעים ו... ונוח, אבל הנוח הזה גורם לנו גם לזה שהמערכת שלנו, העצבים, היא פשוט לא מאותגרת. ואם היא לא מאותגרת, אז היא תפעל תמיד לפי פאטרן שהיא יודעת לעשות אותו. וברגע שאתה מפעיל את זה בצורה כל כך עוצמתית, אז קורים המון המון דברים. קודם כל, כשאני לא עושה אמבטיות קרות, המצב הרגשי שלי הוא פחות טוב.
יואו.
ממש כשעושים את זה, אז זה אפליפטינג ברמה אחרת.
זה נכון.
זה מאוד מאוד טוב לאנשים שיש להם דיכאון, או שיש להם איזשהו מצב רוח לא להיט.
כן.
לאו דווקא איזה דיכאון עמוק.
כן, אגב, אני יכול להעיד שבאתי אליך, עשיתם באתי את קרח, יצאתי, זה מדהים, אתה יוצא, ואתה מלא אנרגיה, ואתה שמח, ואתה אפילו לא יודע למה, כאילו. זה מדהים, באמת, כאילו...
כי זה ריסטארט, זה מערכת עצבים.
בדיוק. הרגשתי שאני עושה ריסטארט. פעם ראשונה שהייתי אצלך, זה הפעם שהתמכרתי.
מדהים.
באמת, ואני...
זה כיף שהייתי.
ואני כאילו, בדיוק אתמול דיברנו שאני צריך לבוא, וזה לא קורה, כי אני כזה עמוס עם כל מיני דברים, ואני כזה כל הזמן חושב על זה, אבל זה בראש שאני כזה פאק, אני חייב לבוא לבת את קרח, פאק, אני...
כן, כן, הרבה אנשים אומרים, אני נהיה קר בחוץ, אז אני לא אכנס, אבל הקרח הוא באותה טמפרטורה, זה לא קשור.
הסיבה האמת שלא באתי, זה כזה, הקש ששבר אותי, זה היה, שאמרתי, אבל כל כך קר גם בחוץ, מה עכשיו, מקור לזה?
כן, אצלי יש גם את הבריכה החמה, אתה תמיד יכול להיכנס גם אליה אחר כך.
נכון, אין תירוצים, אין תירוצים.
כן, אבל אני מסתכלת אל הקרח ככלי, באמת כלי להכיר את עצמנו, ובעיקר מנטלית. כי רוב החיים האלה, מה שמנהל אותנו, זה הפן המנטלי.
נכון.
אנחנו יכולים להיות בפיזי ולעשות וזה, אבל הרבה פעמים אנחנו נימנע מלעשות, או הצורה שבה אנחנו עושים אותה, היא לאו דווקא הכי טובה שיש, אבל כל אדם, לדעתי, צריך להכיר את הקרח, בגלל שאז הוא יכיר את עצמו, הוא יכיר את עצמו בהמון המון מצבים. אנשי עסקים, לדעתי, צריכים להיכנס לקרח. הרבה סטרס, וזה...
נכון, המון המון סטרס.
זה קצר, זה מהיר, באמת, זה, וזה אפקטיבי, ובעולם שכל כך המרוץ, הוא כל כך, כל כך ניכר, אז צריך איזשהו כלי שהוא באמת נותן מענה ללחץ הזה. שהוא, זה פריקת לחץ, נותן לך פיזיולוגית המון המון בנפיט, ואפשר גם, אם תרצו, אני אשאיר לך גם את הפרטים של האתר אינטרנט שלי, יש המון המון מידע, של מה קורה לי פיזיולוגית, אבל מה קורה לי מנטלית, זה ממש, ממש חדר כושר למערכת העצבים שלי, שהיא מה שמנהלת אותי, מהרגע שאנחנו נולדים.
זה נכון. אני אגב, בתור ילד, דיברנו על זה גם מקודם, אני בתור ילד, הייתי ילד ADHD, היפראקטיבי, לא יכול לשבת על התחת, אי אפשר להכריח אותי לשבת על התחת, זאת אומרת, הייתי מרגיש שכאילו אני פשוט חייב לקום, וחייב לטפס, וחייב לעלות, וחייב, באמת, באמת, כאילו חזק ממך ברמות. אתה לא יכול לשבת. כאילו, אם דורשים ממך לשבת, זה התסכול הכי גדול שיכולים לבקש ממך.
אני גם כזאת, אני לא אוהב לשבת על המחשב. זה משימה, אפילו זה עונש.
וואו, אז בתור ילד הייתי פשוט לא מסוגל בכלל. את לא מבינה את הרמות, כאילו. אז לקחו אותי לנוירולוגים, ולקחו אותי לפסיכולוגים, ולקחו אותי למטפלים, ולקחו אותי לריפוי בעיסוק, ולקחו אותי לכל מיני טיפולים שאמורים לעזור לי. חלקם באמת עזרו, חלקם פחות. ונגיד, וואי, פתאום עלה לי לראש טיפול נגיד שממש לא עזר לי. שמו אותי, עכשיו אני מאוד רגיש לצלילים. דיברנו על זה, יש לי רגישות לצלילים. אני שומע צליל, אם הוא צורם לי באוזן, זה ממש ממש קשה לי לשמוע אותו. וצלילים מרגיעים וצלילים טובים, להפך, עושים לי בדיוק את הפוך. ולקחו אותי לאיזשהו מטפל, שהוא פשוט כנראה לא יודע מי לימד אותו, אני לא יודע מי הכשיר את הבן אדם הזה, אני לא יודע למה נתנו לו להיות מטפל בכלל. אני הייתי בתוך חדר, שנעלו את החדר, ובתור היפראקטיבי אני חייב שתהיה לי אופציית יציאה. אני חייב, אם לא, זה פשוט פוגע לי בנפש, אני הרגשתי שזה פוגע בי, ממש ככה. סגרו אותנו בתוך, כאילו אני בבית סוהר, עם בן אדם זר, שמדבר בקול רם מדי. מדי רם, ועכשיו אני ועוד איזשהו ילד שהיינו שם, אני זוכר שהסתכלנו אחד לשני בעיניים, ואני סוגר את האוזניים, לא מסוגל, באמת, באמת לא הייתי מסוגל. ואז אני אומר לו, אני מת לברוח, ואני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, אני גם, אני לא יכול, אני כבר משתגע. ילדים, ילדים קטנים, לא תגידי עכשיו מבוגרים שמבינים עניין, לא, ילדים שמבינים מה הם מרגישים. ואני זוכר שהייתי כל כך מתוסכל מזה, שיצאתי משם בלי אנרגיות.
וואו.
פשוט בלי אנרגיות. ואז אמא שלי שאלה אותי, איך היה? ואז אמרתי לה, היה נורא, בוא נעוף מפה. הייתי בין איזה 10.
הכניסו אותך למצב שאתה כן, לא...
כן, הייתי בין איזה 10, ואז הוא עשה לי, מה, למה? דווקא שמעתי איך הוא מדבר מאוד יפה. אמרתי לה, אמא, את שמעת מבעד לדלת. אני הייתי צריך לשמוע את זה בתוך החדר, בשיא הווליום, ואני לא מסוגל. אני לא יכול לחזור לפה, בחיים לא חוזרים לפה יותר. פעם השונה שאגב, הגבתי ככה לטיפול. יפה? זה היה כל כך חסר רגישות. עכשיו, דיברת על מערכת עצבית. בתור ילד היפראקטיבי, המערכת העצבית שלי הייתה מאוד מאוד רגישה. מאוד מאוד כאילו, צליל שיכול לשמוע למישהו אחר מאוד מאוד סבבה, לי היה נשמע מאוד חזק, לצורך העניין. אוקיי? והמערכת העצבית שלי לא הייתה מאוזנת. לא הייתה מאוזנת, אני יודע את זה. שנים, שנים של עבודה קשה, המון משמעת עצמית. פיתחתי, אגב, משמעת עצמית מאוד גבוהה בזכות זה. כי הייתי צריך להתגבר על משהו שמאוד מפעיל אותי.
כי היית צריך להיות כל הזמן on top of it.
בדיוק. כל הזמן on top of it. אמרתי את מילת המפתח. יפה, ממש. ואני באתי אלייך למבטת קרח, וה-on top of it שאת מדברת עליו, אנחנו כל הזמן שם, אנחנו כל הזמן מנסים להתמודד.
שזה אגב מביא אותך להיות עוד יותר במערכת עצבית יותר רגישה. כי כשאנחנו על זה, אנחנו כל הזמן אג'י.
נכון, נכון. יואו, איזה כיף. איך אני אוהב לשמוע דברים חכמים.
אז חשוב להבין שמערכת העצבים שלנו מתחלקת לשתיים, מערכת סימפתטית ופרסימפתטית. וכשאנחנו כל הזמן באובר, אז המערכת הסימפתטית שלנו לוקחת פיקוד. אז נניח אתה רגיש לצלילים, אז אתה תרצה כל הזמן להימנע ממשהו, המניעה הזאת והפרוטקשן הזה שאתה עושה עכשיו לעצמך כדי לא לשמוע דברים, קוראים לך עוד יותר להיות בהתגייסות הזאת.
כן.
והצד השני זה מערכת הפרסימפתטית, שבתא שאתה רגוע ואתה לא צריך להיות on top של שום כלום, אתה רגוע, אתה שלב, אתה בזון, אתה בתוך הרגע, אתה in between כזה של שינה והירות, בבהייה או במדיטציה, במיינדפולנס, כל המקומות האלה, אז זה מאוד חשוב לדעת להיות בהם.
אוקיי, מדהים.
וזה אחד הדברים שהקרח באמת מאפשר.
אני זוכר אגב, שיצאתי מהקרח, אני יוצא, אני בכביש, צופרים לי, וזה לא צורם לי כמו לפני.
כי זה לא מזיז לך, כי אתה בתדר אחר.
אבל תשמע, אני די בטוח שאנשים לא יכולים להבין את זה עד שהם יעשו את זה, באמת. אתם לא מבינים, זה נותן לך כל כך, כאילו, זה שם אותך במצב כל כך קיצון, מבחינת המערכת העצבית, כי זה קרח בכל הגוף, שכשאתה יוצא, זה חוזר לאיזשהו לבל נמוך של, מצב ריסטארט התחלתי, ולכל המערכת העצבית, אגב, לא רק לפיזי, לא רק לקור, להכל. ואתה יוצא החוצה ואתה מרגיש אחרת. אתה עירני הרבה יותר, אתה חד הרבה יותר, אתה צלול הרבה יותר,
נכון.
והמערכת העצבית שלך הרבה פחות רגישה, זאת אומרת, ממה שהייתה לפני, כי בדיוק מה שאמרת, אתה לא on the edge כל הזמן.
כן, ואז יכולת להבחין, זה בכלל לא מפריע לי. בדרך כלל אני מופר כשמישהו צפצף לי באוטו. ועכשיו אתה פשוט לא נמצא באותו תדר. התדר לא גבוה, זה לא מציק לך.
מטורף.
אני למשל עכשיו חזרתי מחול, אני ב-state of mind אחר. אנשים יכולים לצפור לי מפה ועד תיכו.
אני גם רוצה לצאת לפה.
אבל אני פשוט לא אהיה במקומות האלה.
אני וורקוהוליק ברמות.
כמו שבן אדם חביב עבור, הוא יהיה נורא נסער. אני לא אוכל להיכנס אליו לתוך התדר הזה, בגלל שאני לא נמצאת שם. יכול להיות עוד יומיים שלושה שאני אהיה בארץ, זה כבר יחזור. אבל אנחנו צריכים להבין שזה הכל עניין של איפה אני כרגע. ולפעמים עדיף לא להיכנס לשיח עם אנשים, אם אנחנו יודעים כרגע שאנחנו במצב שאנחנו לא מנורמלים. אם אנחנו לא באיזשהו רוגע, אז עדיף לא לעשות פעולה, וגם לא לענות לבן אדם לטלפון באותו רגע.
וואו, כל כך. אגב, כלל אצבע. אם אתם לא במצב רגשי יציב, לא להחליט החלטות ולא להגיב תגובות.
ממש.
זה כמו הניסוי עם הקוקה-קולה, ראית את זה? שמישהו מנער קוקה-קולה, מנער, כל האחת הוא משאיר בצד, להירגע קצת, וכל השנייה הוא פותח ישר. כן. זאת שהוא פתח ישר, מן הסתם התפרצה. זאת שהוא הניח בצד, הוא אמר, הנה, עכשיו סתכלו, אחרי שהשארתי אותה קצת בצד, אני פותח, לא קורה כלום. נכון.
לגמרי.
ממש ככה. עכשיו,
והרבה פעמים אנחנו יכולים לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, אם עכשיו זה היה קורה, השיחה הזאת שאני אחר רגוע, לא הייתי עושה את הטעות שמה שעניתי עליה אתמול.
ואז יש רגשות אשם, והלקאה עצמית, וביקורת, וזה לופ.
נכון. כי הרבה פעמים מה שיקפוץ שאנחנו במערכת סימפתטית שהיא משתלטת עלינו, אנחנו יקפצו המנגנונים האוטומטיים שלנו, שהם לאו דווקא הדברים שאנחנו רוצים שיקרו
מאוד
בפועל.
מאוד ריאקטיביים, כאילו אנחנו לא רוצים שיהיה, אבל זה קורה.
כן, כי זה האוטומט היצבית. שלנו. אבל אם אנחנו נתרגל את המערכת הזאת, זה לא הדבר הראשון שיקפוץ. או שאם אנחנו יודעים שזה מה שיקפוץ, אנחנו נזהה ונשנה עוד לפני התגובה.
זאת אומרת שזה ממש on the edge, וזה אוטומטי, וזה מתפרץ, אז אנחנו כאילו קשה מאוד להתמודד, או שיכול כמובן לתת לנו גם תוצאות לא רצויות, אבל כשאנחנו עושים עבודה, ואפשר לעשות עבודה, על המערכת העצבית, על השלוות נפש, על הרוגע האישי, אז דווקא את אומרת שהמערכת הזאת לא מנהלת אותנו באותה מידה.
נכון, אבל אפשר לעשות ממש תרגילים של נשימה. מה שעוזר לנו מאוד זה נשימה מודעת.
בואי נפתח את זה.
אוקיי, נניח עכשיו מישהו לידך בהתקף פאניקה. כן, ממש ממש נסער, הנשימה שלו מאוד מאוד מבולגנת וקצרה ולא עמוקה במיוחד. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד לו, בוא ננשוף ביחד, נשיפה ארוכה ומתמשכת, וממש לספור איתו.
זה כבר מרגיע אותי.
הוא יעבור למצב פרסימפתטי.
כן.
בעל כורחו. בעצם זה שאנחנו נושפים ארוך ורגוע ורציף, אנחנו מיד נעביר את המערכת שלנו מסימפתטית לפרסימפתטית.
מה זה בהגדרה, אבל מה זה סימפתטית ומה זה פרסימפתטית מבחינת הגדרה?
הגדרה?
מה זה מכיל כאילו בתוכו, שאני אבין?
מערכת העצבים שלנו היא תמיד נע ונדה כמו גל בין שני המקומות האלה, בין סימפתטית לפרסימפתטית, כל החיים שלנו.
כן.
אנחנו בסימפתטית ואז אנחנו בפרסימפתטית, ולפעמים התנודתיות תהיה מאוד מאוד מהירה, ולפעמים היא תהיה גלית ודי מתונה. נניח אנחנו ישנים עכשיו, חולמים, אנחנו בפרסימפתטית, אנחנו בזון, קולעים סל, משחקים טניס, אנחנו נמצאים ממש בכאן ובעכשיו, אז אנחנו בפרסימפתטית. אם אנחנו עכשיו מאוד מאוד נרגשים, ממש לקראת פגישה חשובה, מישהו אמור להגיע, לקראת הוצאות בדיקה של איזה משהו, צפירות
בפקקים.
כן, בפקקים. כל המקומות האלה זה סימפתטי. מה שקורה לנו מבחינת הנשימה שלנו, למשל, אנחנו יכולים לזהות את זה שאנחנו נושמים נשימה שטחית. היא לא עמוקה.
כאילו...
כן, היא מבולגנת, היא לא מסודרת. והמחשבות שלנו גם יכולות להיות במצב סימפתטי, שהן בלופ, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא טוב. הרבה דברים שאנחנו מדברים אלינו, אל עצמנו בשליליות. המיינדסט שלנו ממש 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 לא מדבר על עצמו יפה, אנחנו בסימפתטי. הפער הסימפתטי זה נשימה שהיא רגועה, אנחנו אפילו לא נרגיש יותר מדי שאנחנו... נושמים אליי, עמוקה יותר.
שבשביל זה אנשים טסים לטיילנד ולחופשות.
נכון.
ובורחים מהמציאות, כי כאילו המציאות כנראה כל כך מעוררת בהם את המערכת הסימפתטית, שהם פשוט לא יכולים כבר, די. אי
נכון.
אפשר, הם כבר...
אבל לא צריך לנסוע לחול.
לא חייב לנסוע לחול,
לא, אתה אומר. לא, אפשר לנשום, לשים על עצמנו איזה צלילים נחמדים, להתנתק ממסכים,
מדהים.
להיות בטבע, יום. ללכת לים, לבהות בגלים, להסתכל על ציפורים,
לגמרי. אגב, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אני נגיד, עשיתי הרבה עבודה עם עצמי, נגיד, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, מה, לא בא לך חול עכשיו? לא בא לך זה? קודם כל, כן, ברור שבא לי, בסדר? אבל אני פשוט לא חושב שאני חייב את חול כדי להרגיש את מה שאני יכול להרגיש שם, פה.
נכון.
אז הרבה פעמים אני כאילו פשוט, נגיד, מחליט שיש לי עכשיו איזה יומיים, נגיד, שאני עכשיו לוקח לעצמי, כאילו אני בצימר. ואני אומר לעצמי, איך היית מרגיש ומתנהג אם היית עכשיו בצימר? ואני מתחיל להתנהג ולהרגיש ככה, מבחירה, מודעת, במציאות הקיימת. זאת אומרת, אני לא חייב לצאת לצימר בשביל להרגיש ככה.
נכון.
ואני פתאום מדליק לי נרות ריחניים, ואני שם קטורת, ואני שומע מוזיקה מדיטטיבית ברקע, ואני שם פתאום על מסך גדול כזה יער וגשם, אני מייצר לעצמי אטמוספירה אחרת.
מדהים. אז כל החושים האלה שאתה מערב, שזה שמיעה של צלילים, או חוש הריח, שזה קטורת של ריח שאתה אוהב, הדברים האלה, זה להביא איזשהו זיכרון של דברים שעושים לי נעים וטוב. וצריך להבין שכל הזיכרונות שלנו מערבים חוש, שזה יכול להיות טעם, ריח, מישוש, כל הדברים האלה, יחד עם רגש. אז איך הרגשתי עם הריח הזה? מה הזכיר לי? כל המערכת העצבים שלנו היא פועלת מהדברים האלה, משילוב של רגש וחוש. ואז נוצר זיכרון, נוצרת תמונה, או נוצר איזשהו זיכרון שהוא יכול להיות פיזי. אז אתה עושה איזה, זה דברים שהם לאו דווקא עכשיו לטוס למטוס וליצור חוויה חדשה.
אגב, תמונה, וגם תלוי גם איזה בן אדם, אתה איזה סוג... בן אדם, אתה יכול להיות שאתה תקפוץ לך תמונה על הראש, יכול להיות שגם יקפוץ לך איזשהו שמע כלשהו, איזשהו משהו ששמעת או,
נכון.
או אמרו לך.
אוקיי, נכון, נגיד יכול אצלי... אפילו מילה או משפט.
כן, אז אצלי נגיד זה מאוד שמיעתי. בתקופות שהייתי ממש ממש במקום לחוץ ועמוס מאוד, ונגיד עברתי איזשהו ריב עם איזשהו שהוא חשוב לי, והוא אמר לי דברים קשים, המוח שלי היה מנגן את הדברים הקשים האלה בלופים, והייתי שומע אותו אומר לי את זה, וכאילו הייתי נלחם.
לגמרי.
עם הקולות.
אז אני אתן לך דוגמה, אני לא מזמן הייתי בפורטוגל.
כן.
ונכנסתי שם לאיזשהו מצב של פריז. האמת, קצת נבהלתי מאיזשהו שקט שפתאום פגשתי. כי היה קורונה והיה כזה, הכל נסעתי לעשות את הסידורים של הדרכון, והיה שקט מאוד גדול ווויד שפתאום נכנסתי לחיים, אני רגילה להיות ממש בעשייה ודברים.
הוואקום פתאום.
כן, פתאום היה וואקום של המון המון שקט, ואז הגוף שלי נכנס למצב של פריז. במצב של פריז, מה שקורה זה שאנחנו לא יכולים לסיים משימה. לא יכולתי לסיים משימה. הייתי ללכת לבנק נניח ומוציאה כסף, לא יכולתי להקליד את המספרים עד הסוף. הייתי צריכה שמישהו יעזור לי לסיים את המשימה. ואז שהתקשרתי לאח שלי לדבר איתו, אז הוא אמר לי, את רוצה שאני אבוא לקחת אותך? ואז זה הכניס אותי לעוד מצב יותר גרוע, של, זה הזכיר לי את ברזיל, של אז, כי רק אמר לי את המשפט הזה, ואחרי זה צחקנו על זה, הוא אמר לי, מה, את רוצה שאני אעשה לך עכשיו טיפול בחשיפה, ולהגיד לך, את רוצה שאני אבוא לקחת אותך, אבל זה פשוט הזכיר לי את החוויה שבאו ולקחו אותי. אבל אני הוצאתי את עצמי מהמצב הזה, חזרתי לארץ, אחרי שסיימתי את משימת הדרכון, והכל בסדר, אבל לפעמים באמת אנחנו יכולים להיכנס למצב שהוא לא בשליטה שלנו, אבל זה בגלל שהמערכת הסימפתטית שלי חטפה רגע איזשהו שוק. אז
טוב, בואי, קורונה, כל העולם בבלגן,
נכון.
וירוס שמאיימים בטלוויזיה מבוקר עד ערב שיהרוס את האנושות פחות או יותר, כאילו, אגב, פתאום שמתם, לא יודע אם שמתם לב, אין קורונה.
כן, אבל אני בן אדם שנוסע, אז אני מנתחת את זה בראש, רגע, אני רגילה לנסוע איזה 4-5 פעמים שנה, הרבה פעמים לבד, איך זה שזה קורה לי עכשיו, אבל באמת, זה לא היה בשליטה שלי. זה מה שקרה, זה מה שמערכת העצבים שלי ידע באותו רגע לעשות, אבל באמת המשפט של המילים הללו ספציפית, כן. עשו לי מאוד לא טוב. ברור. אבל זה הסיטואציה שקפצה לי לראש. עכשיו, אני כבר לא שם, עברו המון המון שנים, אבל זה עדיין נמצא בתוך המערכת. אז עכשיו אני יכולה להגיד לך שאני יכולה לצחוק על זה. באותו רגע זה לא דבר שהוא נעים לחוות, ולבוא ולאסוף את עצמי ולחזור הביתה, ולהגיד אני רוצה ללכת למקום הבטוח, ופעם ראשונה שאני מקצרת טיסה וחוזרת לארץ, זה דבר שהוא לגמרי סבבה. כי מי אמר שצריך תמיד לסיים את המשימה? ולמה לא רגע להקשיב למה באמת אני צריכה, זה לא הדבר. וזה היה בשבילי שיעור מדהים. כאילו, זה בסדר לא להצליח משימה עד הסוף. כי ההצלחה היא לזהות את זה. וההצלחה מהבחינה הזאת זה לחזור, מה שנקרא, לחוף מבטחים. לבית המוכר, לאמא, לאבא, לאוכל המוכר. כי היה שם שקט מדי, וזה לא אותי מפעם. זה לא אומר שאני לא אגיע לפורטוגל, אני נוסעת לפורטוגל אחת לשנה, ואני גם אהיה שם ביולי הקרוב, אז זה פשוט ככה. אז גם את כל הדברים האלה צריך להבין שכל מקרה הוא לגופו. עכשיו אני מתנהג ככה. וזה גם אחד הדברים שהקרח עושה. הרבה פעמים אנשים מגיעים, אוקיי, אני, זה יהיה לי קל, מה הבעיה? מה, זה רק קרח. ואז הם חווים את זה. ואז הם כאילו, הם מדברים על זה בכל כך הרבה זלזול, והם יכולים, הקרח פשוט יעשה להם שיעור בחיים. אז אנחנו יכולים להחליט 1,000 פעם מה אנחנו, איך אנחנו נתנהג בסיטואציה. אבל מה שבפועל יקרה, זה באותו רגע שאנחנו נפגוש את הקרח או את הסיטואציה המלחיצה, או כל דבר. אבל להבין שזה מה שקרה עכשיו, ולא להכליל עליו. כי אני אתן לך דוגמה, יש ילדים שנניח בגיל צעיר נושך אותם כלב. ומבחינתם עכשיו כל הכלבים נושכים. הם יימנעו עכשיו מכל כלב שהם פוגשים כל חיים שלהם. ואת הדבר הזה למשל, צריך להסביר לילד ולבוא לקחת אותו, להכיר לו סיטואציה אחרת, של כלב שהוא לא נושך, של סיטואציה נעימה יותר, עם דבר שהוא חווה אולי כשלילי מאוד, אבל אסור לנו לתת לדבר כזה להשתלט לנו על חיים שלמים. ויש הרבה אנשים שימנעו פתאום מתאונה אחת לא לנסוע באוטו לעולם, או ממטוס אחד שקצת עשה איזה במפר באוויר, להימנע מטיסות, והדבר הזה זה דבר שצריך להבין שזה באותו רגע קרה ככה. אבל אם אנחנו נחשף לזה בצורה שונה, זה יראה אחרת. והרבה פעמים אנשים הולכים אפילו למטפל שהוא לא טוב, אבל זה לא אומר שהטיפול הוא לא טוב. זה אומר שהמטפל לא התאים להם. זה אומר שהאווירה לא התאימה להם, הסטינג לא היה מספיק טוב. וזה אחד הדברים שנורא חשוב לי אצלי. שאנשים יגיעו לסטינג שהוא באמת באמת נעים, כמו שהיה לך בכפר הירוק, למשל, בתור ילד. הגעת ואמרת לאמא שלך, זה מה שאני מרגיש פה
וואו,
בבית.
וואו, כל כך, לגמרי. אז תראי, זה מדהים, כי את מדברת גם, אמרת גם מקודם, אנשי עסקים, ואנשים שהם כל הזמן באג' ולחץ, והמון המון משימות, וזה באמת יכול להיות שמי, באיזשהו שלב, גם בן אדם יכול, כמו שאת אומרת, להיכנס לפריז, כי כאילו, יש, יכול להיות שלב שפתאום הגוף אומר, טוב די, חלס, כזה. ואז זה בסדר גם לתת לעצמך רגע מקום ולעשות עבודה, נכון?
נכון.
ולשנות את זה. זאת אומרת, אנחנו, אני תמיד גם אומר את זה ללקוחות שלי, אנחנו העסק הראשון. אני שואל אותם, מה העסק שלכם? אז אומרים לי, יש לי עסק וזה, אני אומר, לא, 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 לא. אתה העסק הראשון. יפה? למה? כי אם אתה לא בטוב, או שאתה בדכדוך, או שאתה בסטרס ובחרדות אפילו, או בדיכאון אפילו, אז זה מה שאתה תביא. זה מה שאתה תביא החוצה. ואז אלה גם הפירות שאתה תקצור. ואני חושב למה אני כל כך נוטה לתחומים של נפש, של בריאות, למה זה כל כך משהו שאני לא יכול להוציא אותו, נקרא לזה, מהחיים שלי? כי אני מרגיש שאני צריך את זה. אני מרגיש שאני חייב את זה. ככל שאני רוצה, אגב, יותר גבוה, אני צריך את זה יותר. את מבינה?
כן, התחזוקה הזו של עצמי.
כן.
לגמרי.
כשאם אני עכשיו עושה משהו שהוא דורש ממני שמיים וארץ, מה שנקרא, אז אני אעשה שמיים וארץ בשביל לטפל בעצמי. זאת אומרת, זה לא דבר רע לטפל בעצמך. זה לא אומר שאתה חלש, מסכן, טיפולי, להפך. זה אומר שאתה מאפשר לעצמך צמיחה הרבה יותר גבוהה, כי השורשים הרבה יותר עמוקים.
לגמרי. יש הרבה אנשים שטיפול מבחינתם, זה כאילו יש תקלה. תקלה, וגם הם לא יגשו
קודם
לשם.
קודם כל, יש מלא תקלות. בוא נתחיל מזה. אנחנו כולנו, יש לנו תקלות, אף בן אדם לא מושלם.
נכון, מאז, אבל טיפול, אדם המילה וחווה, טיפול הרבה פעמים.
כן, מאז אדם וחווה שהם כאילו היו, לפי התורה לפחות, אמרו שהם היו מושלמים, הם יצאו בן אדם מושלם. מאז אדם וחווה, אין בן אדם מושלם. יש לנו בעיות. יש לנו דברים שצריך לטפל בהם, יש דברים שצריכים מה שנקרא תחזוקה.
לגמרי, והיום אנחנו נמצאים במציאות שיש כל כך הרבה אפשרויות, המון, הרבה מעבר למה שהיה כשהיינו צעירים יותר, ולא ידעו כל כך איך לגשת. היום באמת יש כל כך הרבה טיפולים, למשל, יש אנשים שלא טוב להם לחפור ולדבר. זה לא מתאים להם. אני, למשל, זה לא עושה לי טוב. לחפור, לחפור, לחפור. לא, טיפול באומנות עושה לי יותר טוב. לשיר,
כאילו פחות מהמקום הוורבלי, דווקא את המקום ה...
כן, יש הרבה אנשים שזה באמת, זה לנבור בהרבה דברים שלא ניתן לשנות אותם. ולפעמים להגיע למטפל שדווקא יכול לעשות איתם עבודה שהיא אחרת, היא שונה ויותר מתאימה להם. אז הם יוכלו באמת להתבטא. וזה מה שאני אוהבת במים, אבל למשל במים, אני עם השנים...
תני לי דוגמה לטיפול במים.
שמה?
מה, כאילו, נניח עכשיו אני בא לטיפול במים. נניח, אתה יודע, אין לי נגיד איזושהי בעיה פיזית, יש לי דווקא רצון, לא יודע, לשחרר את הנפש, את הגוף, להגיש אחרת. תני לי דוגמה למשהו שאפשר לעשות במים, שיכול להשכרה לעזור לי.
אז קודם כל יש את טיפולי הציפה. שזה טיפולים, אני מתמחה למשל בטכניקה שנקראת ג'הרה ווטר דנס, שזה טיפול שהוא פשוט מאפשר לנו להיות בסביבה מימית, בציפה, בשקט, עם עצמנו, מוזיקה במים אם רוצים, ובאמת לפגוש את עצמנו.
איך בא לי לבוא אליך, את לא מבינה, את אומרת לי, ואני כזה, יאו, בא לי לבטל את כל התוכניות שלי היום, באמת.
יש הרבה אנשים שמגיעים אליי לשיקום, אבל יש אנשים שמגיעים פשוט, חופשה רגע מהכל, לטוס רגע לאיזשהו מסע.
וואו, זה לגמרי לטוס אצלך, את יודעת? לטיסה, זה כאילו הוא מרגיש נכון. כאילו אתה באמזונס.
נכון, גם לוקח הרבה פעמים זמן קצת לחזור. אני מאוד ממליצה לאנשים לעשות את זה כשיש להם איזה יום אחר כך שהוא לא לחוץ.
נכון.
או ככה בסוף יום לפחות, כי זה משהו שהולך איתנו. כן. עכשיו, אני עובדת גם הרבה עם אנשים שיש להם פוסט-טראומה, ושם יש קסמים. באמת, קורים דברים מדהימים. אני עובדת עם עמותת אחים לחיים, שזה חיילים שיצאו משירות צבאי, והם, הנפש שלהם באמת, באמת נפגעה. והרבה פעמים גם הם לא ישנים, ויש הצלחות מאוד גדולות להוריד את כל הרמה הזאת של הסטרס, של מערכת העצבים עצמה, ומאפשרת להם ללמוד איך לנוח. כי הם כל הזמן אג'י. הפער הסימפתטית שלהם לא יודעת להיכנס מספיק כדי לנוח. ואז כשהם נכנסים למים, ככל שעושים את זה שוב ושוב, הם מגיעים אליי לסדרות של 14 טיפולים כל פעם. וגם אני כמטפלת חלה לדעת שאני נמצאת, ואני לא טסה לשום מקום כדי לקבל מטופלים. והם מגיעים ופשוט קוראים קסמים. הם פשוט ישנים. או שלפחות ב-45 דקות שהם צפים איתי במים, הם נותנים למערכת העצבים שלהם לנוח, ואז נעשות פריקות. הפריקות האלה זה פריקות שבעצם הבן אדם, אתה מכיר את זה שאתה ישן ליד מישהו והוא פתאום קופץ?
כן, נכון.
אז זה דבר שצריך לברך עליו. אם אתם רואים אנשים קופצים לידכם וזזים, זה סימן שמערכת העצבים שלהם פורק את דבר שהוא לא צריך להיות יותר ולשכון אצלם בגוף.
מטען כזה חשמלי כזה.
כן, בדיוק.
וואו.
אז בתוך המים, בגלל שהם חמים והם נעימים, אז קודם כל אפשר להיות in between כזה, וגם הבן אדם לא באמת נרדם, מערכת העצבים שלו אחרי זה 20-25 דקות נכנסת למקום פארסימפתטי, ושם נעשות הפריקות, והם מוצאים מעצמם את כל מה שלא צריך, וגם הוא לא מצליח לדבר על זה. כי לפעמים מדברים, אם יש צורך, וזה בא מהמטופל, אנחנו נשוחח ונזלוג ככה לתוך איזה שיח רגשי, אבל לפעמים לא צריך את זה. לפעמים מתאים רק לתת את המקום, והם יוצאים מחויכים יותר, יוצאים רגועים יותר. וזה התרגול הזה למערכת העצבים עצמה. כי אפשר לעשות את זה בקרח, אבל זה גם נעשה במים חמים. לפעמים השילוב גם נעשה. אני משלבת בין כניסה למרחב קריר מאוד, קר וחם, משחקי טמפרטורה. מאוד תלוי מה בסוף היום הבן אדם רוצה לעשות, או בהמשך היום, אם...
אם את שולחת אותו למיטה, או שהוא יכול להמשיך תפקד כזה?
כן, בדיוק. אז לפעמים מוציאים את המטופל כזה מרומם, כזה לפעמים דווקא לקראת סגירת של יום. כן. גם תלוי, אני עובדת עם ספורטאי אליט וספורטאים בכלל, אז לקראת משחק, למשל, אני לא אכניס אותם למים חמים, כי אני יורד להם את מתח השריר מאוד. אבל אחרי משחק עצים, אני כן אכניס אותם למים החמים כדי לעשות איזושהי עבודה של מנוחה. כאילו מנוחה זה חלק מאימון, בייחוד מתאמנים.
בוודאי, וואו.
מי שמתאמן, ככה שני אימונים ביום, מגיעים אליי חבר'ה אולימפיים.
ברור.
MMA, גרוף, אנשים שמתעסקים באיירון מן, מאוד עובדים על הגוף שלהם עצים, הם צריכים לקחת יום מנוחה, מערכת העצבים שלהם זקוקה למנוחה הזאת.
נכון.
צריך לעשות די אוף, או כמה לפחות חצי יום של אוף, ו... ואז שם הם מקבלים באמת את, את הסינכרון הזה של מה קרה, ונעשה שם גם עיבוד מוחי. כשאנחנו נותנים לגוף שלנו לנוח, שמערכת הפארסימפתטית שלנו נכנסת, אז אנחנו יכולים לאבד בעין מה נעשה, מה קרה במשחק, מה קרה בקרב, מה היה שם במרוץ, כן. מה אני עושה לפעם הבאה, מארגן את המחשבות שלנו, נותן לנו רגע ככה לשים את הכל בתיקיות ככה
של... אז תראי, אז קודם כל... אני חושב שכבר אנשים, כשהם שומעים אותך, הם מבינים כמה זה חשוב, את החשיבות של הדבר. זאת אומרת, מחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר, גם בבית ספר, זאת אומרת, תמיד להגיע לציונים גבוהים, תמיד להגיע להישגים, תמיד להגיע ליעדים, תמיד להגיע רחוק, תמיד כאילו דורשים ממך כל הזמן.
נכון.
מגיל מאוד צעיר לא באמת מאפשרים לך להיות חופשי, לא באמת מאפשרים לנפש שלך לעשות רק את מה שהיא רוצה. מאלצים אותך ואפילו מכריחים אותך, לפעול לפי איזשהן מוסכמויות חברתיות מסוימות, שלאו דווקא תואמות את המערכת הרגשית, לאו דווקא תואמות את המערכת העצבית, זה גם מאוד אינדיבידואלי מאחד לאחד, יש אנשים שאליהם טוב דווקא לעמוד נגיד מרוץ, ויש כאלה שדווקא המרוץ לא עושה להם כל כך טוב, וזה לא אומר שהם לא יכולים להגיע גבוה, כן? זה אומר שיש להם דרך קצת אחרת.
נכון.
ואנחנו חיים בעולם כזה שהוא כאילו מאוד, מאוד מעמיס כל הזמן, מאוד, הרבה מאוד עומס. אני חושב שזה גם עניין של מודעות. אני חושב שדווקא בעולם כל כך עמוס ולחוץ, צריך לתת הרבה יותר מקום לתרפיה, לנפש, להתפרק, להוריד עומס.
מאוד.
כי אתה לא יכול, כאילו, זה כמו צילינדר במנוע, הוא לא יכול, אתה יודעת, לתת כוח אם הוא לא, קודם כל, מושך את הדלק, זאת אומרת, פנימה.
נכון.
הוא צריך גם למטה, אבל גם למעלה. וגם למטה, וגם למעלה, כמו בוכנה. אבל כשאנחנו כל הזמן למעלה, 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 אז זה לא תקין.
בסוף זה מתפרק.
זה בדיוק.
או שיש איזשהו שאט דאון. ואגב, שאט דאון, אם פתאום אתם...
הנה, עכשיו היה לי שאט דאון.
כן, איזושהי ירידת מתח.
איזה ירידת מתח של איזה יום יומיים.
כן, אז מה את העצבים שאני אומר, די, אני לא יכולה יותר. אני עכשיו... לא שחקת יותר את המשחק הזה, ותני לי להירגע, או תני לי להירגע עכשיו, ואני אחזור אחר כך, מה שנקרא.
כן.
זה דבר שחשוב לדעת גם כמה אני דוחף. ואנשים צריכים ללמוד את עצמם, כמה באמת להמיס את זה לעצמי. כמה עכשיו אם אני אקח עוד את השעה וחצי הזאת הנוספת של העבודה, כמה זה באמת יתרום לי.
כן.
כי זה יכול להזיק.
נכון. יכול להיות שמחר לא לך כוח בכלל, לדוגמה. אז זה לא חכם.
נכון.
את יודעת שכשאני למדתי בתואר שלי בהנדסה, גם בהנדסאים לפני זה, אז המרצה במכללה, זאת אומרת, הרכז שכבה, הוא היה ממש אחראי על כולם, הוא פתאום קורא לי לאיזושהי שיחה. עכשיו הייתי תלמיד מצטיין, ממוצע מאוד גבוה. והוא קורא לי לשיחה, והוא אומר לי, שחר, אנחנו צריכים לדבר רגע. עושה לו, אוקיי, עכשיו אני תלמיד מצטיין. בדרך כלל כשקוראים לי תלמיד מצטיין, זה בשביל להגיד לו דברים טובים, כן. נכון? הוא קורא לי, והוא אומר לי, תקשיב, יש בעיה? עושה לו, מה הבעיה? מה הוא כבר יכול להגיד לי, אני תלמיד מצטיין, כאילו. הוא עושה לי, תשמע, אתה מחסיר המון מהשיעורים. עושה לו, אני לא רואה איפה הבעיה.
אני עדיין מצטיין.
אני עדיין מצטיין. אז הוא עושה לי, אני אגיד לך מה הבעיה, שלפי החוקים של המכללה, אתה צריך להיות נוכח בככה וככה שיעורים, ואתה כבר החסרת מעל 40%. אמרתי לו, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני בדיוק עשיתי חשבון עם עצמי, והבנתי שאני יכול גם לא להגיע לעוד שיעורים. מעניין שאתה אמרת את זה כרגע. כי בדרך שלי, שעובדת לי, אני צריך דווקא לבוא לפחות שיעורים. הוא עושה לי, שחר, אם אתה תעשה את זה, אנחנו נצטרך לנקוט באמצעים, ואז לא נוכל, לפי החוקים של המכללה, להעביר לך את הקורס, או אתה יודע, יכול להיות בעיות. אמרתי לו, תקשיב טוב, תעשה מה שאתה רוצה. אני יודע שאני ממוצע ציונים הכי גבוה שלכם, ואז הוא אומר לי, כן, האמת היא שאתה לא רק הכי גבוה של השנה הזאת, אתה גם הכי גבוה של 5 שנים האחרונות.
אוקיי.
הוא אמר את זה. ואז אמרתי לו, נו, אתה רואה, אז מה אתה רוצה? הוא עושה לי,
שתהיה נוכח.
ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, שחר, אין לי באמת מה להגיד לך. אין לי באמת תשובה לתת לך. אבל אלה החוקים, ואתה צריך לעמוד בחוקים. פחות או יותר מה שקורה לכולנו, נכון?
נכון.
ואז אמרתי לו, תקשיב טוב, אני מכיר את עצמי. אני מאוד מחובר לעצמי. אני מאוד יודע מה עובד לי ומה לא עובד לי. אם אני אבוא ליותר שיעורים, אני ארד בציונים. הדרך שבה אני... כן, כן.
ככה אמרת
לו? אמרתי לו ככה. אמרתי לו, הדרך שבה אני פועל היום נכונה לי, מאוזנת לי, טובה לי, אני גם אוטודידקט, אני אוהב ללמוד בבית. כשיש לי שאלות, אני בא לשיעור, אני שואל את המרצה והולך. אני לא מבין מה אתה רוצה, זה עובד לי. מה אתה רוצה? לא רק שזה עובד לי, זה עובד לי יותר טוב מכל התלמידים שלך. מה אתה רוצה ממני?
אז מה עונה?
ואז אמר לי, תחס, אין לי מה לענות לך, אבל אם אתה לא תבוא, אז אנחנו נצטרך לנקוט באמצעים. ככה. ואז אמרתי לו, ישראל, תנקוט באמצעים. ככה.
המשכת לבוא?
אמרתי לו, לא רק שלא המשכתי לבוא, באתי לפחות מהשיעורים, כמו שתכננתי, בדיוק כמו שתכננתי, ואחרי חודשיים בערך הוא בא אליי, ואומר לי, שחר, תקשיב, אתה זוכר שדיברנו לפני חודשיים, שאתה לא מגיע לשיעורים, ויש גם קורס שאתה בכלל הפסקת להגיע. אמרתי לו, נו. אומר לי, אז החלטנו לעשות עם זה משהו, למרות שעליתי בציונים, אגב, בזמן הזה, עליתי עוד. ואז הוא אומר לי, החלטנו לעשות משהו לגבי זה, והחלטנו לבטל לך את כל המועדי ב' בכל הקורסים. אין לך מועדי ב', גם אם אתה תהיה חולה ותרצה לגשת למועד ב', אתה לא יכול.
אז אמרת, סבבה.
ואז אמרתי לו, סגור? סגור?
זה כן,
אין שום בעיה. זה מחיר שאני מוכן לשלם. אבל את המחיר שלא להיות מאוזן.
זה אפילו יכול לגרום לך עוד יותר להצטיין, כי אתה יודע שאין עוד צ'אנס.
אז סיימתי ממוצע ציונים הכי גבוה שהיה, המבחנים היו הכי גבוהים אצלי. הכי גבוהים.
אז זה בגלל העניין,
שהמערכת צריכה להבין. לא עשיתי שום מועד ב', הכל עברתי במועדי א', לא, גם לא הייתי חולה. הוא אמר, אם תהיה חולה, כן. גם לא הייתי חולה. למה אתה מנסה לגרום לי להיות חולה? מה אתה משתי לי למוח שיכול לקרות? לא, אני הולך דווקא, שוב, אם אני אעשה הכל בריא, למה שאני חולה? נכון? והלכתי עם מה שאני מרגיש, אבל למה הייתי כל כך חזק בשלי? כי לפני זה פעם הייתי תלמיד נכשל. למה? כי הלכתי לפי מה שהמערכת ניסה להכריח אותי בניגוד לרצונות שלי, בניגוד לתחושות שלי, בניגוד למה שהנפש שלי צריכה. ולכן נכשלתי. כשהתחלתי לפעול בצורה שהיא נכונה ובריאה לי, שזה התחיל בכפר הירוק בעצם, שם זה התחיל, אז פתאום הציונים שלי זינקו לאוויר, כי היה לי מקום לנפש, וכשיש מקום לנפש, יש לך גם אנרגיה ויש לך כוח להשקיע ולעשות לגמרי. ולעמוד בלחצים. ותקשיבי, בתיכון הייתי התלמיד הזה, שכולם באים כדי לשבת איתו בהפסקות, שם גיליתי את עצמי כמנטור לראשונה, לשבת איתו בהפסקות כדי לקבל כוח, לקבל אנרגיה, לקבל כאילו עזרה. כל הפסקה, מישהו אחר. הייתי צריך לקחת כסף. באמת, כל הפסקה, מישהו אחר היה פונה אליי, תלמידים היו אומרים לי שהם יצאו ממני מחוזקים, יש לי מישהו ששלוש שנים שהייתי דואג לו, כדי לעזור לו לצמוח, כי הוא בא מבית לא טוב, והוא התקשר אליי אחרי הלימודים, איזה שנה אחרי שסיימנו, שנתיים אחרי שסיימנו את הלימודים, והתקשר אליי פתאום, בהפתעה, ואז האמת שהייתי בתקופה קצת ככה, של דכדוך טיפה, והוא הרים לי טלפון, ואמר לי, שחר, מה קורה אחי וזה? ואני אומר, וואי, אמיר, כמה זמן לא ראיתי, כמה זמן שמעת איתך. אז אמרתי, תקשיב אחי, האמת היא שהתקשרתי להגיד לך תודה. אמרתי לו, וואלה, עושה לי כן, חייב לך תודה ענקית על הכל. ואז אמרתי לו, על מה? אומר לי, השיחות שאתה עשית איתי, הדאגה שאתה הפגנת כלפיי, התחושות שאתה העברת אליי, כשהיינו תלמידים בתיכון, בזכותך, אני סיימתי, הוא עשה הנדסי חשמל, בזכותך צלחתי את התיכון, בזכותך הצלחתי, בזכותך התקדמתי, אני חייב לך תודה ענקית שלא אמרתי לך עד היום.
ובטח עשה לך את
היום. בום! האנרגיה שלי קפצה למעלה. בום! כאילו ממצב של דכדוך למצב של יואו. הרגשתי פתאום מאוד משמעותי. מבינה?
לגמרי.
וזה מדהים. ואיך הכל קרה? כי הקשבתי לעצמי. כי הייתי במקום נכון לי. את מבינה? ולכן קשה לי להיות שכיר. לא מסוגל.
אל תהיה.
אני לא, אני גם לא אהיה. איך אפשר? זה מה שאני שואל. לכן עזבתי את אינטל. אנשים שואלים אותי, שחר, איך עזבת את אינטל? כי לא רוצה להוציא שום מילה רעה, כי לי זה לא התאים. יכול להיות שיש אנשים שזה מאוד מתאים להם. לי זה לא התאים.
אני לא מסוגלת שמישהו אומר לי, יושב לי על ראש מה לעשות.
נכון.
יש לי דרך משלי. ותראה, אני למשל בן אדם שמעולם לא חזרתי לספרים. אני לומדת תוך כדי תנועה, לא חוזרת לטקסטבוק. זה לא קורה. עכשיו, למשל, זה מעניין, כי נסעתי לגאנה, ממש לפני שבועיים, חזרתי אתמול, ואני מרצה ל-70 אנשים באוניברסיטה. וכל המצגות שלי מתורגמות והכל, ופתאום אני במעמד כזה, ואני אומרת, וואו, כאילו, אני בן אדם שלא, לא חוזר למחברות, אבל אני יכולה לעמוד פה ולדבר בשפה הכי אקדמית, מול המון אנשים, בשפה אנגלית, וזה היה לי ממש כיף. לרגע לא היה לי קשה לעשות את זה.
איזה טענות.
כי זה פשוט דברים שהם זורמים אצלי כל כך הרבה שנים, אז זה גם זה נעפה הרבה המון, כאילו הרבה המון, הרבה המון המון זמן.
הרבה המון.
כן, והבאתי משהו שלא קיים, הם לא מכירים הידרותרפיה, הם אפילו חוששים ממים, איזושהי תוכנית שהיא הייתה מאוד מאוד טובה להם, גם מים קרים, גם איך לעבוד עם מים לא כשחייה, אלא להנגיש להם את המים כפלטפורמה שהיא גם שיקומית והיא גם חווייתית, והם קיבלו מוצר מאוד, מאוד משובח, אבל אני לא התאמצתי לרגע, רק נהניתי מכל הדבר הזה. ורוב הזמן בנסיעה הזאת היו לי כל הזמן בריכות של מים בעיניים, מהתרגשות, כי לא ציפיתי לכל כך הרבה אנשים. גאנה, אפריקה, מה יהיה שם? לפני הנסיעה אמרתי, אולי יבואו 20 איש. הגיעו 70 אנשים, ועוד יהיו יותר בפעם הבאה שאני אסע. זה נסיעה מאוד מאוד משמעותית, כי גם הצלחתי להשאיר שם ידע.
וואו.
לקחתי חבורה של סטודנטים, שחלקם גם, הוספנו להם גם פיזיותרפיסטים, אחיות, אנשים שעובדים עם אסירים, כל מיני דיסציפלינות של עובדים סוציאליים שרוצים עוד כלי, והם יוכלו להשאיר את הידע הזה שם ולהמשיך ולעבוד, ויש לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו משוחחים דרכה, וכל המצגות אצלם, והרבה דברים שהם פשוט הולכים להמשיך, זה מאוד מרגש. פה בארץ אני אוהבת ללמד אצלי במרחב, אבל שם היה שם איזה חומר אנושי של תודעה שהיא נקייה מהעולם המערבי. יש משהו בעומס שאנחנו חווים פה, שהוא לא רגיל, הוא עמוס מדי, ושם הם פנויים, הם פנויים ללמוד, הם פנויים. יש משהו מאוד, מאוד קסום בזה שהם לא מחוברים למסכים. ילדים שם מקשיבים, רוצים ללמוד. אני הולכת עם כדור, אני משחקת פוצ'יבולי, אז אני הולכת שם ביד עם כדור. כולם רוצים לשחק וזה, ואני רק אומרת להם, let's make a circle, one touch with the ball, וכולם משחקים פשוט, אני אמרתי משפט וחצי, והם קשובים לי. פה yeah. בארץ לארגן משחק עם ילדים, yeah. היה לוקח לי איזה 40 דקות רק להנדס את זה. כן. אבל זה...
הם מאוד ברגע, במומנט.
כל הזמן, כל כן. הזמן, והם בהודיה.
התקשורת שלהם בריאה.
כן, והם בהודיה, כל יום מתחיל בתפילה. כאילו יש בזה משהו שנראה לנו לפעמים דתי, מהדברים האלה, אבל היום יש הרבה... הרבה הכוונה על אנשים, להיות בהודיה, להיות בהכרת תודה. נכון. הם נולדו לזה. וואו. הם כל הזמן בזה, והאגו לא נכון. קיים, והם עוזרים ורוצים כן. להיות בנתינה כל הזמן.
כן. אגב, דווקא אפילו המנטורים הכי גדולים בעולם, טוני רובינס, גרי ויינרצ'אק, הם מדברים הרבה על גרטיטיוד, על הכרת תודה. זאת אומרת, הם אומרים את זה, אבל לא בדרך אגב. הם אומרים את זה כדבר שהוא מיין, עיקרי, להצלחה.
ממש.
יפה, ושוב, כמו שאתה אומרת, העולם המערבי, שהכל לחוץ והכל עומס, והכל כאילו יעדים והצלחות והישגים, אבל כאילו לא נתנו לנו כלים להתמודד עם כל זה, לדעתי.
כן.
ואני חושב שדווקא לקחת, דווקא מהמזרח, מכל המקומות האלה, דווקא את הכלים האלה שתורמים לנפש ולמיינד, זה מה שיעזור לך לעמוד בדבר, לעמוד בכלל בעומסים.
נכון.
אני חושב שאני גם אגיד משהו קטן, אני חושב שהרבה אנשים, גם אני, מודה, כאילו טיפה חוששים מלהיות במקום שהוא פרסימפתטי, נקרא לזה. כי כאילו, אם אני אהיה רגוע, אז איך אני אעמוד במשימות? אם אני אהיה רגוע, אז איך אני אצליח? אם אני אהיה רגוע, אז איך אני אהיה בטופ? קודם כל, לא חושב שחייב להיות בטופ. לא חושב שחייב להיות תמיד כאילו בהוכחה כלשהי. אני חושב שזה גם טעות. אם זה בשבילך, וכי אתה מתלהב מזה, אז כן. אם זה בשביל, לא יודע, איזשהו הישג כזה שבא מבחוץ, אז לא. ומה תגידי לאנשים שכאילו לא רוצים להיות במקום רדום, ומפחדים כאילו לישון, נקרא לזה במרכאות לישון, אני אומר, כי הם פוחדים שזה יפגע להם בביצועים.
כי הם יהיו רגועים מדי?
כי הם פחדים שהם הם יהיו צ'יל, אז כאילו הם לא יהיו בתחרות במשחק, הם לא ינצחו.
לא, אני חושבת שצריך להיות בשני האזורים האלה, ולהכיר את שני המקומות האלה. אני יודעת ש... למשל, אני עושה קפוארה מגיל מאוד קטן, אז אין תחרות שם. יש משחק.
נכון.
יש משחק והרבה השתתות, ולא לקחת דברים כל כך רציני. ובאזורים מסוימים בחיים שלי, אני מרגישה שהרבה אנשים הם... מאוד תחרותיים, וגם הרבה פעמים שוכחים מאיפה המקור הגיע. כי יש פה משהו ספציפית בארץ, ששיטת ה-cut the middleman, מישהו יכול להנגיש איזה משהו, ואתה תעשה הכל כדי לעשות משהו דומה לזה, וזה שיהיה שלך. כל הזמן השלי הזה, השלי הזה. אני לא מכירה את העולמות האלה, אני מכירה את העולמות של ביחד, של נעשה בשיתוף פעולה, נזין אחד את השני. זה דבר שהוא הרבה יותר בריא, וואו. וזה מה שאני עכשיו נחשפתי
יותר
אליו.
יותר קהילתי.
כן, הרבה יותר, זה נורא חשוב להיות
אנחנו
בקהילה.
אנחנו בנויים להיות קהילתיים, כי באנו משבטים.
נכון.
אנחנו בנויים
אנחנו
לזה.
גם ייצור חברתי, אחרי הכל. אנחנו לעשות לבד, זה...
עם כל הלחץ בכבישים, את אומרת.
זה נחמד לפעמים לדעת שאני עשיתי משהו, אבל זה לא נותן לי שום דבר אם אני עושה אותו לבד. בסופו של יום, אם אני עושה לבד, אני מי לשתף כאילו את החוויה שלי, אני אסתכל מכל הכיוונים, אני אגיד, רגע, עם מי אני מדבר על זה? עם מי אני משתף את זה? ועכשיו למשל הייתי בחוויה שהייתי לבד בתוך העשייה של הדבר הזה, כי אני הייתי המרצה היחידה, אבל היו לי המון שותפים לדבר הזה. המון אנשים שאני אוכל לשוחח איתם, הם משם. וזה אחד הדברים שמאוד מעניין בחיים שלי, שיש לי המון מציאויות. אני יוצרת דברים פה בפורטוגל, בהונגריה, בברזיל, באפריקה. אז הרבה פעמים לוקח לי זמן כאילו לחזור לפה. כן. קודם אמרתי לך שאני...
יואו, איזה קטע.
אני כאילו חזרתי לכאן, אבל הנפש שלי עדיין בגאנה.
כן.
אז זה דבר שקשה לארגן אותו.
אגב, מרגישים את זה ממש. אני כאילו פה ואני מרגיש... גלי תרפיה, גלי תרפיה מגיעים אליי, ואני כזה, כן, עוד מעגלים האלה. זה כיף, זה תדר בעצם, נכון? מה שדיברת עליו.
כן, זה תדר שאני עדיין נמצאת תדר של גאנה כזה. אני מקווה שהוא יישאר איתי לנצח, כי זה משהו שנוגע, וצריך, אני מאוד ממליצה לכל מי שיכול לנסוע לאפריקה, אז לבחור את גאנה כמקום, זה באמת מקום מדהים. אבל אצלי אני מרגישה הרבה פעמים, בגלל שאני עובדת בכל מיני מקומות בעולם, שלוקח לי זמן, רגע, לסדר, כי בכל מקום יש תדר אחר. Mm-hmm. יש מקומות שצריך להיות באיזה מרוץ, יש מקומות שצריך רגע להיעט. למשל, אני יודעת שפורטוגל זה לא המקום שאני יכולה לחיות בו, כי הם מאוד איטיים, הם לא יזמים יותר מדי mm-hmm. מהירים. אני מרגישה שאני שם סוג של, כאילו לא מסוגלת באמת ליצור. אלא אם כן, זה באמת משהו שאני עושה ובאים אליי, אבל בגדול זה איטי מדי בשבילי. עכשיו למשל, הגעתי למקום שזה קצב טוב, זה קצב שאני מאוד פיירי כזה, אמרתי לך קודם, אז זה דברים שהם זזו מהר, אז היה לי נעים שם, והטמפרמנט שם הוא כזה חי. אז צריך לדעת איפה אנחנו, ועם מי אנחנו מסתובבים, וצריך כאילו להזין את עצמנו בתדר שהוא זהה לנו, והוא דומה לנו, אחרת אנחנו לא נצליח להיות בו.
וואו. את יודעת שאת גם אמרת משהו מדהים לגבי העניין של קהילתיות, שאז צריך לעשות ביחד, כי כאילו אם אתה לבד, אז מה זה כזה שווה? זה כאילו אתה עם עצמך וזה... אני מסכים עם זה מאוד, כי הנה לדוגמה, כשאני נגיד מלווה בעלי עסקים, אז עם כל בעל עסק יש לי ויז'ן, יש לי חזון. זאת אומרת, אני מדמיין אותי יחד איתו, עושה משהו בעתיד. אז קודם כל, בגלל זה כל כך חשובה לי הצלחה שלו, כי אני רואה אותנו ביחד. ואני רואה את זה, המטרה שלי זה לעזור לו לגדול לרמה כזו שהוא יוכל לעשות איתי שיתוף פעולה, מתישהו בהמשך. וזה כבר קורה, זאת אומרת, יש לי בעלי עסקים שהם כבר מאוד מצליחים, ואנחנו עושים דברים ביחד, וזה מדהים, זה כיף. אתה עושה ביחד, מבינה? משהו, כמו שאת אמרת, במקום הזה של הכל אני, 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 שלי, 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 הישגים, הישגים, אני עכשיו, הוא לא משרת הרבה מאוד אנשים, וזה גם גורם להם, לדעתי, פספס את המהות ואת המשמעות. ודווקא המקום הזה של ביחד, ולעזור אחד לשני, ונתינה, והוקרת תודה.
זה גם מוריד אומס. זה מוריד אומס.
לגמרי, זה מוריד אומס.
כל קבלת החלטות האישית, זה דבר שהוא...
כשאתה ביחד עם מישהו, זה מיד מוריד אומס, אוטומטית.
ממש.
כי אתם מתחלקים בנטל.
כן, לגמרי. צריך כמובן שיהיה חזון זהה, שיהיו דברים משותפים, שהערכים יהיו זהים, שהדברים יהיו דומים. אי אפשר להילחם דרך... עם אנרגיה שהיא לא מתאימה לנו. אני פעם הייתי מאוד מתעכבת על דברים שהם לא מתאימים. והייתי מתוסכלת מאוד, איך יכול להיות שאני לא מצליחה לשכנע את הבן אדם הזה, לעשות את זה בצורה הזו בדיוק.
נכון.
והיום אני כבר לא נמצאת במקומות האלה. אני פשוט אלך לאיפה שהדלת פתוחה. איפה שבאמת, אם אני אזהה משהו שהוא לא בדיוק, אני אפילו לא אנסה להתעכב עליו, כי אני יודע שזה יוצא ממני כל כך הרבה אנרגיה, עד שהבן אדם יבין אותי, עדיף כבר ללכת לדלת אחרת שהיא יותר מתאימה נכון. כרגע.
כן, זה כמו שמה עדיף, כאילו אם יבוא לך נהג מונית, וידרוש ממך פתאום 300 שקל, נסיעה שאתה יודע שעולה רק 150, אתה לא תיקח אותו, נכון?
נכון.
אותו דבר. אז כאילו יש מצבים ומקומות שאני חושב שאולי כן כדאי להתאמץ, אבל יש מקרים שלא, שצריך לדעת באמת שזה יתאים גם מהצד שלך. יפה, אז בא לי שנדבר קצת על מדיטציית ווים הוף. שככה, אז תפרי לי ככה על מדיטציית ווים הוף, כי אני זוכר שאני עשיתי את זה אצלך, ממש לפני שנכנסנו לאמבטיית קרח, ושאלת אותי, אתה רוצה לעשות מדיטציית ווים הוף לפני ההכנה, כאילו, לפני המקרח? אמרתי לך, כן, מה זה? ואז אמרת לי, ווים הוף זה מישהו שעבר איזושהי טראומה, נכון, קרה משהו שהמשפחה שלו...
אז קצת עשה סדר. אז ווים הוף הוא הולנדי, שיש לו טכניקה שנקראת ווים הוף מתוד, מאוד ידועה ומאוד עדכנית כרגע, הרבה אנשים מתרגלים אותה. אז אשתו נפטרה, בעצם התאבדה, והשאירה אותו עם מציאות של 4 ילדים, וככל שהוא יצא למרחבים קרים, הוא גילה שזה עוזר לו מאוד. להתמודד עם הטראומה. וגם בכלל להיות יותר אלייב, יותר חי, בגלל שהקרח הזה עשה לו איזה אפליפטינג, וזה לא רק, לא רק הקרח, הוא חי בהולנד, זה מקום שהוא קר, יש לו גם בית נופש כזה שבו הוא מעביר את הסדנאות שלו בפולין. אז הם מקומות מאוד קרים, אבל הוא גם צולל מתחת לקרחונים. ובעצם הטכניקה שלו היא מתבססת על נשימות, שנדבר עליהם עכשיו, ועל הקרח, כניסה לקרח, ומיינדסט. איך אנחנו מדברים לעצמנו, איך אנחנו בורים מציאות, איך אנחנו משוחחים עם הקוף הזה שמבלבל לנו את השכל רוב היום, ומדבר איתנו את מה שהוא מדבר, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, אבל מאוד חשוב לזהות שאנחנו מדברים על עצמנו שלילי או לא מקדם.
אגב, הרבה פעמים שאני תופס את עצמי, מדבר לעצמי בצורה לא מקדמת, או אפילו יעני מקדמת במרכאות, אבל כאילו... בקטע של כאילו כבר אני די, כאילו די, מעמסה, תן לי רגע, כזה אני עם עצמי, אז אני באמת עושה שנייה סוויץ' ואני אומר לעצמי, רגע, לא, שנייה, אני לא חייב לחשוב כרגע על כלום, לא חייב כלום, אני יכול לרגע לנוח. זה באמת עניין של מודעות לתפוס את זה.
כן. אז בעצם הנשימות אפשר לעשות אותן בלי קשר לכניסה לקרח ולמיינדסט. מיינדסט תמיד חשוב, אבל הנשימות עצמן זה בעצם חדר כושר למערכת העצבים שלנו, תרגול של 11 דקות, שבעצם נשימות רצופות של שאיפה מלוא הריאות, נשיפה מלוא הריאות, ככה 30, בין 30 ל-50 נשימות, תלוי כמה כל אחד בוחר לעצמו, ואז עצירות נשימה, וזה קורה לסירוגין. ואז בעצם עם הנשימות האלה אנחנו מעוררים את המערכת הסימפתטית, גורמים לה להיות באובר, ואחר כך אנחנו עוצרים נשימה, ואנחנו נותנים למערכת הפרסימפתטית להיכנס, ואנחנו מורידים את הכל. ואז חדר כושר מרימים, אוי, מורידים.
מגניב, עכשיו מרימים, אני מבין מורידים. את ההיגיון גם מאחורי זה, מדהים.
כן, עושים את זה לסירוגין. ו...
אתם חייבים לנסות, חבר'ה, מי שלא עשה.
וזה בעצם, זה מה שנקרא, זה מיינדפולנס, אבל הוא אקטיבי. אוקיי? בגלל זה זה קל יותר לעשות את זה.
כן, זאת אומרת, אני לא רק מקשיב ומדמיין, אני ממש עושה משהו.
כן, יש אנשים שקשה להם לשבת ולעשות מדיטציה. אפילו ששתי דקות, זה רק מביא להם עוד יותר מחשבות.
לי קשה, לי קשה.
אז לפעמים זה טוב למשל לעשות מדיטציה עם נר שזז מול העיניים.
אוי, נכון.
ואז אתה עושה מדיטציה שהעיניים שלך לפחות הן ממוקדות באיזשהו אובייקט, שהוא זז גם הוא. בגלל שאתה היפראקטיבי.
כן, אנשים שחייבים תנועה.
כן. למשל, זאת אחת הסיבות שאני משחקת פוצ'יבולי. כי הכדור הזה מפקס אותי. אני פתאום מסתכלת עליו, וגם כמעט כל מי שעושה פוצ'יבולי, זה אנשים מאוד היפראקטיביים, ולך תעשה להם בכלל, למשל, תדריך לקראת טורניר, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, כל אחד באיזה זון של היפראקטיביות.
לקפוץ, להשתגע.
ואז פתאום אומרים להם, טוב, תעמדו במעגל, יש כדור באוויר, כולם ככה מסתכלים על הכדור, וגורמים לו להיות בגובה, והפיקוס הזה של האובייקט הספציפי על זה, גורם לכולם פתאום להיות על זה. זה מדהים. עכשיו, הנשימות, נחזור רגע לנשימות.
זה הציידים, אגב. נכון?
נכון.
יש כאלה שהם בתוך המערה ודואגים למה שבפנים, ויש את הציידים שיוצאים החוץ על הצור.
כן, אז נניח אני הרבה בחוץ.
כן.
אני יוצאת, אני כמעט לא בבית, ואם אני בבית, אז זה כי נעים לי שם. כי ממש לא בא לי לצאת.
כי יש שם הבת יות קרח.
כן, אני אצא כשמשהו טוב קורה בחוץ, כאילו, אבל לא סתם משוטט לי ולחפש את עצמי. אז הטכניקה הנשימות האלה, אני לאחרונה עשיתי לה גם תרגום בעברית לילדים, ולעשות עצירות נשימה שהן בנפח של ילדים, יש להם נפח ריאות אחר. אז עשיתי לה תרגום, ועם פנטם, עשיתי זה עם צבי שרף שמנגן בפנטם, שזה טוב כזה מיוחד, וצלילים, ושומעים אותי מנחה. אז התרגול עצמו, לא משנה אם זה למבוגרים או לילדים, הוא סביב ה-11 דקות. וממש פרקטי לעשות אותו בבוקר או לעשות אותו בערב. מי שקשה לו גם להירדם, אז סוג של החזקת מרחב כזאת היא טובה, שאתם פשוט עושים נשימות, לפעמים אפילו להירדם באמצע התרגול, זה מאוד נחמד, ופשוט לעשות את זה. אפשר לעשות את זה כל יום, אפשר לעשות את זה פעם בשבוע, אבל אפשר לעשות את זה כמה שהם רוצים.
כן. מה שאני גם מאוד אוהב זה שאת, כאילו, תוך כדי התרגול, אז את עושה עם הקריסטלים ועם ה...
כן.
איך זה נקרא, תזכיר
לי? אני משלבת קערות קריסטל וקערות טיבטיות, שיש להם בעצם צלילים ותדרים. קערות טיבטיות עשויות ממתכת, ויש להם יותר צלילים רחמיים כאלה ועמוקים, והקערות קריסטל זה קערות שיש להם בעצם, יש 7 קערות בסט שהוא שלם, כמספר הצ'קרות שלנו בגוף. 7 צ'קרות?
7 צ'קרות סך הכל?
בדיוק, וכל קערה כזאת... 7. כן, כן, היא מחוילת לתדר. זה הכל מתמטיקה, זה מאוד מאוד מדויק. אני קונה את הקערות האלה משי דנון, והוא מביא אותם, זה ייצור של עבודת יד. יש גם ייצור כזה שהוא תעשייתי, יותר סין, אבל זה פחות מדויק. ושאני קונה אותם, זה כבר אחרי ששי בעצם קייל אותם, ובדק אותם, שהם לפי הסולם שבאותו אני רוצה לנגן. אני בקליניקה עובד בעיקר עם תודעה ונשימה, אז זה תדר של 639 ו-720, ובעצם התדרים עולים ויורדים לפי הצ'קרות ב-111 הרץ. ומה שנוצר בעצם, כשמנגנים עליהם, זה נוצר גל קול מושלם. והסיבה שהאוזן שלך, למשל, שחווית איזה, הצליחה לשמוע איזה וליהנות מזה, וממש לקבל איזשהו ריפוי, זה בגלל שיש לנו קוורץ באוזניים שלנו. יש לנו קוורץ גם בקערה עצמה שהיא עשויה מקוורץ, אז הן מדברות ביניהן, וקוורץ נמצא גם בתוך פלאפונים ובתוך כל מכשיר אלקטרוני. בגלל זה מאוד חשוב לא לישון למשל, ולא להיות הרבה ליד מכשירים סלולריים, כי הם גורמים לנו לדבר בעצם את התדרים האלה. אז כשאנחנו עושים למשל עבודת ריפוי בתדרים, אנחנו יוצרים מצב שהגל קול הוא מאוד הרמוני והוא מאוד נעים, אז הוא מדבר עם האוזן שלך בצורה טובה, ואז אתה יכול להגיע לאיזשהו רגיעה ו...
יש עוד משהו, אבל ש... כאילו, קודם כל, אני עשיתי את זה, וזה כל כך מרגיע, אתם לא מבינים, זה כיף, כאילו, אתה יוצא מה... רק מהנשימות, עוד לפני הבת יד קרח, אתה כבר יוצא אחרת.
כן, והרבה פעמים אני גם עושה את העבודה של התדרים במים. אז מה שקורה זה...
די, כן. לא ידעתי את זה.
עכשיו, גל קול במים יעבור אפילו יותר חזק, נכון. בגלל שהמים הם מעבירים תדר
כן,
יותר חזק. כן, פי
ארבע יותר מהר.
נכון, מה... בגלל מה... שהם שמחים יותר. נכון. אז ברגע שאני אשים את הקערה הזאת, למשל, קרוב אפילו על הבטן או ליד ה... תלוי בצ'קרה שאנחנו עובדים עליה, אז בעצם התדר יעבור חזק יותר ועוצמתי יותר ויותר פרודוקטיבי. אז בגלל שהמים בגוף שלנו בעצם סופגים את התדר שעובר דרך המים עצמם.
אוי, קול.
מהקערה אל המים ומהמים אל המים של הגוף שלנו, ואז ברמת ה-DNA אפילו הגוף שלנו מקבל איזשהו חיול ו... וסידור מחדש. אז כמו שעשינו איזשהו unplugged למערכת העצבים שלנו, אז גם אנחנו יכולים לקבל את זה ברמת התא אפילו, שאנחנו מחזירים אותו חזרה. אז רפואת תדרים, זה דבר שהוא היום יותר ידוע, אפשר ממש לקרוא על זה יותר, לחוות את זה יותר, אפשר לראות את התדרים האלה היום. יש ממש אפליקציות שאפשר לראות איך תדר נראה, אז אני אראה לך אם תרצה.
כן. אגב, אני חייב ככה להגיד שאני הייתי מאוד סקפטי לגבי כל העניין של תדרים, ופתאום דיברו איתי על תדר וזה, ואני כזה, מה עכשיו תדרים? למדתי תדרים בתואר בהנדסה, זה, אני יודע מה זה, זה משהו כאילו מדעי כזה, אבל כן, יש תדרים, אנחנו עשויים מתדרים. אגב, כל מי שרוצה באמת להיכנס לפיזיקה עד הסוף, אז יש... העולם כולו מורכב מתדרים.
נכון.
The string theory, the membrane theory, כל התיאוריות האלה מבוססות על תדרים.
נכון.
אוקיי?
גם דולפינים אגב, הם עובדים, זה תדרים. הם שומעים, הם יודעים למשל שאישה בהיריון, הם יוכלו ל...
אולטרסאונד.
נכון?
נכון.
לגמרי. אולטרסאונד. וזה הכל נעשה דרך סאונד.
איזה טירוף. איזה טירוף. יואו, אז תראי, קודם כל זה... זה תחום שאני חושב שכל אחד צריך לפחות שיהיה לו קצת מזה בחיים, לפחות קצת. כי שוב, אנחנו חיים בעולם הערבי עם כל כך הרבה עומס, עם כל כך הרבה לחץ, עם כל כך הרבה דרישה ממך, ולפי מה שאני שומע גם ממך, הגוף והנפש דורשים כל כך הרבה איזון וכל כך הרבה ריפוי כל הזמן, שזה נראה לי כמו הצד השני של הסקאלה שהוא חייב להיות. כאילו כמו שיש רגל ימין, צריכה להיות גם רגל שמאל, ואתה צריך...
נכון.
לדרוך על שניהם.
והיום אנחנו יכולים אפילו לשמוע מוזיקה בתדרים מסוימים. אנחנו אפילו תשימו בספוטיפיי, תכתבו 528 הרץ, יעלו לכם המון שירים, המון טרקים, לפי הצ'קרה של הלב, זה 528. ואפשר ככה לעלות ולרדת.
בצ'קרות.
בצ'קרות, כן. מדהים. וממש יש תדרים של ריפוי דרך סאונד, אם קשה לכם לישון, אם אתם בסטרס, הכל... אתם תראו שהטרק כתוב ממש ממש, יש לו טייטלים, אתם יכולים לבחור את מה שמציק לכם בדיוק, ומוזיקה יכולה באמת לעזור גם.
וגם להקשיב לקול שלך, רוני, כי יש לך קול מה זה מרגיע. כאילו, לא יודע אם אמרו לך את זה, אבל...
אז תקשיבו לפודקאסט בריפיט.
אז תקשיבו לפודקאסט בריפיט.
כן.
טוב, רוני, אני חייב להגיד שאלי, מה זה כיף ומרגיע, ותודה שבאת.
בכיף.
וכל מי שאגב רוצה לראות, לשמוע, לקרוא, להיחשף, לדבר עם רוני, אז אני אשים לינק לפרופיל שלך, לאתר, ותוכלו לפנות אליה ולהגיע גם אליה למקום המדהים הזה. אני ממש ממליץ בחום, אני בא לשם באופן אישי ואני רוצה לבוא גם יותר, וזה פשוט באמת נותן ריפוי, זה פשוט משנה, זה משנה הכל, באמת, אני לא סתם אומר את זה. אז מה זה תודה, רוני?
בכיף, תודה שהזמנת אותי, שמחתי להיות פה.
ואני הולך לעשות המבט את קרח ממש בקרוב, חברים. אם אתם רוצים, אגב, לראות אותי קופה מקור, אז חכו לזה בסטורי. אז רוני, תודה ענקית, וחברים, קחו את זה לחיים שלכם, זה יעזור לכם, בין אם אתם אנשים לחוצים או אנשי עסקים, או יש לכם מיליון דברים בחיים, דווקא בגלל זה אתם צריכים את הדברים האלה. אני לא סתם הבאתי את רוני ואני לא סתם ממליץ, ויאללה, אולי תחפשו גם ככה עם התדרים וזה, אני יודע שאני הולך לחפש עכשיו.
יאללה, לך זה.
אז חברים, תנו בראש ולכו לנפץ את תקרת הזכוכית שלכם ברוגע.